שלום. אנחנו בשני הקשרים עכשיו, גם מתוך חנוכה וגם משהו פרשת מקץ בחנוכה, לפני חנוכה. טוב. אז בחנוכה, כידוע, אמרנו הלל שלם. למה? למה אמרנו הלל שלם ולא חצי הלל? נכון? נס שבארץ ישראל. הגדר הוא נס שבארץ ישראל אומרים הלל שלם, נס שבחוץ לארץ אומרים חצי הלל. יש עוד קצת יוצאים מן הכלל, אבל זה העיקרון. אומרת הגמרא במגילה, תנו רבנן 48 נביאים, 7 נביאות, נתנבאו להם לישראל, לא פחדו לא תירו על מה שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה. מה הדרוש? מה הם דרשו? איך הם הוסיפו בעצם את מצוות מקרא מגילה? אמר בחייה ברבין, אמר ויושב מקורך, עשו קל וחומר. ומה מעבדות לחירות? אמרין על שירה, ביציאת מצרים, אומרים הלל, ממיטה לחיים לא כל שכן. זה כן, בפור מצאנו ממיטה לחיים, כל שכן צריך להגיד שירה. יחי הלל נע מנעימה, לפי שאין אומרים הלל, הנס שבחוץ על הארץ. יציאת מצרים, זה נס שבחוץ על הארץ, איך אמרין על שירה? יציאת מצרים, זה לא בארץ ישראל. כדתניא, עד שלא נכנסו לישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. מי שנכנסו ישראל לארץ, לא הכשרו כל הארצות לומר שירה. עד הכניסה לארץ, כל הארצות היו כשרות לומר שירה. אבל מאז שנכנסו ישראל לארץ, אז לא הכשרו כל הארצות לומר שירה. אז יציאת מצרים היה לפני הכניסה לארץ, אז אמרו שירה. אבל מהרגע שנכנסו לארץ, אז כל הניסים שקורים בחוץ לארץ לא אומרים עליהם שירה. רב נחן אמר, קריאתה זו הללה, תשובה אחרת. הסיבה היא שקריאת המגילה היא ההלל. רבה אמר, בשלמה, אתה אמר לו עבדי השם ולא עבדי פרו, אלא אך הללו עבדי השם ולא עבדי חשברוש, שקעתי עבדי חשברוש הענן. כן, אז רבה נתן תשובה אחרת. אי אפשר להגיד שירה, כי אנחנו עדיין עבדי חשברוש. בין לרבה, בין לרב נחמן קשיה. כי גם לרבה וגם לרב נחמן, אז הם לא, הם התעלמו מהנקודה הזאת שזה נעשה בחוץ לארץ, הם נתנו תשובה אחרת. נכון? בגלל שקריאתה זו הללה, או בגלל שאנחנו עדיין עבדי חשברוש, אבל ממש מה שבלי הדברים האלה, אז כן היינו אומרים הלל שלם, ועתיים הם נכנסו לארץ, לא חשבו כל הארצות לומר שירה, כיוון שגלו, חזרו לכשרן הראשון. בסדר, לשיטתם, יש פה מחלוקת, יש פה מחלוקת בעצם. בין רבא ורב נחמן לבין מי הדעה הראשונה? רבי יהושע בן קורחה או לא סתם עד הגמרא. התשובה הראשונה רגע לכאורה זה רבי יהושע בן קורחה, לכאורה, כן, רבי חייא ברבין בשם רבי יהושע בן קורחה. אז הוא סובר, ככה משמע פשט הגמרא, שמהרגע שנכנסו לארץ עכשיו לנצח נצחים, זה יותר אין שירה על נס שבחוץ לארץ. רבא ורב נחן אומרים לא. ברגע שגלו, חזרו שאר הארצות להכשרן הראשון, וכן אפשר להגיד על נס שבחוץ לארץ, עד שיחזרו. אבל משמע שלכולי עלמא, אם יחזרו לארץ ישראל עוד פעם, אז שוב נחזור לגדר הזה. זאת אומרת, כשעם ישראל בארץ ישראל, זה משמע שלכולי עלמא, ככה למשמע פשט הגמרא. זאת אומרת, הם אומרים רק כיוון שגלו חזרו להכשרן הראשון, אבל פשט, אני חושב שזה מכילתא, אם אני לא טועה, מה שמביאים פה, שזה מדרש תנאים, מדרש הלכה, שברגע שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל, זהו, עכשיו אי אפשר להגיד שירה בשאר הארצות. לכן אומרים חצי הלל, חצי הלל זה לא...
נכנסו ונמצאים?
מה?
נכנסו ונמצאים או רק מהרגע שנכנסו?
המדרש הלכה אומר, הברייתא, מהרגע שנכנסו, זהו. ראינו שחלק מהאמוראים סוברים שאם יצאו אז זה חוזר עוד פעם. אבל לכולי על מה פשט המדרש, כשנכנסו ונמצאים זה כולם מודים שרק בארץ ישראל אומרים שירה ולא בשאר הארצות. אז קודם כל אנחנו שומעים פה כבר מדברי חז"ל, שיש שייכות מיוחדת לשירה בארץ ישראל. שפה הביטוי של שירה הכי עליון זה הלל, כן, זה השירה שעם ישראל אומר כמצווה, מברכים על זה ברכת המצוות, שירה כמצווה. אבל רואים שהמושג הזה של שירה הוא שייך במיוחד לארץ ישראל. צריך להבין מה השייכות שלו לארץ ישראל, למה השירה שייכת לארץ ישראל, וגם להבין למה זה גם תלוי אם עם ישראל נמצא בארץ ישראל, זאת אומרת, לפחות כאילו זה התחיל רק מאז שעם ישראל נכנס לארץ ישראל. בסדר? אולי זה נשאר אחר כך, אולי כשיצאו זה חזר, אבל בכל אופן, כשעם ישראל בארץ ישראל, בוודאי שזה השירה שייכת, אמורה לנבוע ולהגיע ולצאת מארץ ישראל. הבני שכר, מאמרי חודש כסלב טבת, בנוסח ההודעה דפורים ביירו מקום הנס בפרטות בשושן הבירה, נכון? ממרדכי ואסתר בשושן הבירה. ובחנוכה, בעל הניסים, אנחנו לא אומרים איפה. כן, בממות איתם בחנוכה אין גדול. ובהודעה הזאת לא ביירו. נראה די הנה בפורים אין אומרים הלל, אחד תמה, די אין אומרים שירה על נס שבחוץ לארץ. יש פה הגהה. רק על נס שבארץ ישראל, שם מקום השראת השכינה נקראת הלל, בגימטריה עד א' ד' נ' י', כן, שהלל זה שם מדנות בגימטריה. סוד הכתוב, הלל להשם, ייחוד השלים. על כן שם בהודעה פורטים מקום הנס שהיה בשושן הבירה. על כן בהודעה דפורים פורטים מקום הנס בשושן הבירה. על כן הם אומרים הלל. וכאן מסמים להודות ולהלל, ממילה מובן שנעשה בארץ ישראל. טוב, וכולי. אז הבני שכר אומר, למה בפורים אנחנו אומרים בעל הניסים בשושן, כאילו במרדכי בשושן הבירה? כי יכול, אנחנו צריכים להסביר למה אנחנו אומרים רק על הניסים ולא אומרים שירה. בגלל שזה היה בשושן הבירה ולא היה בארץ ישראל. אבל בחנוכה, שאנחנו מסמים בעל הניסים, כן, קבעו, שמעתם בחנוכה, להודות ולהלל לשמחה הגדול. אם קבעו להודות ולהלל, אז ברור שזה בארץ ישראל. בסדר? הוא מביא פה בהגעה, ראינו הוא מחבר. למה בארץ ישראל מתחיל להסביר לנו? למה פה מקום של שירה? כי זה מקום השראת שכינה. שם א' ד' נ' י' זה גימטריה הלל. אז צריך עוד להבין את זה יותר. בסדר? אבל כבר אנחנו מתחילים יותר, צריכים קצת להסביר לנו. למה השירה שייכת לארץ ישראל? כי זה קשור להשראת שכינה. אתה מהלל, כן, את השכינה, תופעה של שם עם השם, אז לכן זה שייך בארץ ישראל, כי רק פה זה קיים, לא קיים בחוץ לארץ. הישמח מוישה אומר, על פרשת בשלח, שגם שם מצאנו שירה לפני הכניסה לארץ, נכון? בקריאת ים סוף. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, מה זה שיר משה? היינו בספר ברית שלום, ואני הוספתי נופך קצת. כי על נשא בחוץ לארץ אין אומרים שירה, מגילה י' ד' לכך לא אמרו על נס יציאת מצרים גופה. אבל על נס, כן, לא אמרו שירה, הוא שואל כאילו למה לא אמרו שירה ביציאת מצרים. מתי אמרו שירה? קריאת ים סוף. אבל על נס שנעשה במים, דהו כארץ ישראל אומרים. והיינו הלכו ביבשה בתוך הים. אם כן נעשה נס בים, דהו כארץ ישראל, לכך זה שיר וקל להבין. אומר לכאורה, שבגלל שזה נעשה במים, זה כמו ארץ ישראל. התלבטתי איך להבין את זה, יכול להיות שהכוונה, כן, זה כבר, יש מים טריטוריאליים. כאילו, ים סוף הוא כבר נושק לארץ ישראל, אז פה כבר אין גבול. כאילו, המים גם אין בהם תומה אולי, כן? לא, אז הם נושקים לארץ ישראל, אז פה זה כבר נקרא כאילו נס בארץ ישראל. אולי זאת כוונתו, כן, עמי? זה הכיוון של ארץ ישראל. יכול להיות, אבל הוא מדגיש בגלל שנעשה במים. צריך להבין מה הכוונה שנעשה במים. אני לא יודע אם יש משהו עצמי במים, אם זה היה במים, לא יודע מה, באוקיינוס האטלנטי, אם זה גם היה אומר את זה. אני חושב שהכוונה שזה נכון שזה לא בארץ ישראל ממש, אבל ים סוף כבר הוא הצד השני של החוף זה ארץ ישראל, אז זה כבר נקרא, אולי זאת הכוונה, כן.
אני שמעתי פעם, אני חושב שפשוט לא היה בני ישראל עצמם, כאילו, הם קצת פשוט רפות,
כן.
אז עד שהמצרים יקרו, אז הם לא היו...
אוקיי, יכול להיות, בסדר, בכל אופן הוא אומר, זה הסיבה שהוא אומר. על פי דברי ברית שלום הנה יש לפרש שיר אל השם כי גוגו אסוס ורוחבו רמה וים, וגם אז ישיר דפירש רשי, עלה בליבו שישיר דו תמוע. למה אז עלה בליבו שישיר? על פי זה יובן, כי נראה לי ייתן טעם להד, כל הארצות לא אפשרו לומר שירה רק ארץ ישראל. עכשיו להסביר לנו, למה את הדברי הברייתא שראינו, מדרש תנאים, למה כל הארצות לא אפשרו לומר שירה רק ארץ ישראל? על פי דיתא במדרש רבה, בראשית, ואף שבחו של הקדוש ברוך הוא אומרים כן מקצתו בפניו, ידוע מה שכתבו די בפניו שרי לשבוכי, זה לא שייך לומר סיימתינו וכולי, מה שאין כן שלא בפניו. כן, הוא אומר, למה בפני השם אז מותר לשבח? כי כשמשבחים לא בפני השם, יש כלל, לא משבחים בפניו, אומרים רק מקצת שבחו, נכון? מה זה? הוא מסביר לפי ה... נגיד רגע שנייה. אין אומרים כל שבחו של אדם בפניו, נכון? רק מקצת שבחו. אז אם אתה מתחיל לשבח את הקדוש ברוך הוא, איך אתה יכול לעצור? כאילו, כן, אותו אחד ששיבח, אמרו לו, מה, סיימת את כל השבח של הקדוש ברוך הוא? אבל אם הוא בארץ ישראל, הוא נמצא בפניו עכשיו. הוא אומר, אני לא יכול לסיים את הכל. ואז יש לו תירוץ למה הוא, לכן אפשר להגיד קצת שבח. זה הסבר מעניין. בכל אופן, ידוע מה שכתבו לפניו שר לשבוכי, לא שייך כרך. הנה ארץ ישראל, עיני השם אלוקיך בה, ורוח נבואה שורה ואבן. ואין אותם, הדברית הדעת שאנחנו לא נכנסו, הוכשרו כל הארצות. דעית בעד, אין הנבואה שורה בחוץ לארץ. ואבי משה, איך אתה אומר שאין נבואה שורה בחוץ לארץ? ראה את משה רבנו. תשובה, משן יד שלא נתקדש הארץ. גם הנבואה, אותו עיקרון. נבואה היא רק בארץ ישראל. ומה שמשה רבנו התנבא בחוץ לארץ זה בגלל שעוד לא נכנסו לארץ ישראל. בסדר, אז על אותו דבר רגע, אם כן היה יכול להיות התגלות השראת שכינה בכל מקום, לכך הוכשרו. מה שאין כן אחר כך. בסדר, זאת אומרת, יש פה יסוד שאני צריך עוד להבין אותו. אבל ראינו זה גם בבני שכר וגם בישמח משה, יש קשר בין השראת שכינה לבין לומר שירה. זאת כמו ש... נבואה היא רק בארץ ישראל, אבל זה התחיל רק מהכניסה לארץ, כי לפני כן הייתה נבואה גם בחוץ לארץ. למה? כי אז עדיין הייתה השראת שכינה גם בחוץ לארץ, איפה שהיה את המשכן וממעמד הר סיני. אבל ברגע שנכנסו לארץ ישראל, מעכשיו נקבע מקום להשראת שכינה. והשראת שכינה היא בארץ ישראל. לכן באותו רגע אין יותר נבואה בחוץ לארץ, ומה שיש זה על דרך יוצא מן הכלל, נתנבו בעבור הארץ, כמו שיחזקאל התנבא בגלות וכו', אבל זה כבר יוצאים מן הכלל.
אליהו.
אליהו היה בחוץ לארץ?
שהוא היה
בסיר, והוא היה בארץ לארץ. הוא חורב. אוקיי, בסדר? ואותו דבר שירה. אז רואים שגם שירה וגם נבואה, זה דברים שתלויים בהשראת שכינה, והם שייכים דווקא בארץ ישראל. כן. לא, זה מה שהוא שאל, אמרנו, לא, זה מה שהוא אמר, הוא אמר שירת הים, בגלל שזה היה נס במים. אז הסברנו מה הנקודה הזאת.
אבל לא היה עוד קדישה, כמו שמשה רבנו התנבא למה...
אתה אומר למה צריך את התירוץ הזה בכלל, אז...
כמו שהוא כן, זה היה
נס... כן, כן, נכון. נכון, אתה אומר לא צריך את התירוץ הזה. אם מתרצים ככה...
שירה שייכת בארץ ישראל, אחרי שנכנסו לארץ ישראל.
כן. כן. זה אז הוא אומר, זה בספר ברית שלום, ואני הוספתי נופך קצת. יכול להיות שזה באמת לא לגמרי ברית שלום. זו תוספת שלו שהיא אולי לכיוון אחר, כמו שגם בגמרא במגילה אנחנו רואים שני כיוונים. יכול להיות. זה אומר, זה לפי ה... רגע. טוב, לא, צריך לראות גם את ההמשך קצת, אבל לא משנה, בוא, אתה צודק, אבל בוא ניקח את הדברים שלו, הוא בעצם, איך הוא מסביר את הממרה של חז"ל, נתנתק שנייה גם משירת הים, כי יש פה עוד איזה פלפול שהוא עושה בסוף, בסדר, אבל הממרה של חז"ל, ששירה דווקא בארץ ישראל, רק מהכניסה לארץ, למה? כי זה תלוי בהשראת שכינה. השירה תלויה בהשראת שכינה, ולכן כשעם ישראל בארץ ישראל, אז נקבעה השראת שכינה בארץ ישראל, ורק שם יש שירה. יכול להיות שגלו, אז פה אולי אין מחלוקת, הם חזרו להכשרן הראשון או לא חזרו להכשרן הראשון, אבל הפשט, פשט המחילתא הזאת, אם זה מחילתא או המדרש הזה, לפני דברי המורים, הפשט שלה, שברגע שנכנסו לארץ זהו, נקבעה מקום השורת שכינה, ומעתה ואילך, רק ארץ ישראל היא קובעת לאמירת שירה. בסדר? זה הדבר הראשון. מובא בחיי מוהר"ן. שמעתי פעם אחת סיפור לפני מסיעת הרב הקדוש מברדיצ'ב, ליאס, שחשף שם המון הרבה וכו'. אמר רבן זכרונו לברכה, ניגון טוב מזה. יותר מכל הממון, ובפרט ניגון של ארץ ישראל בוודאי טוב מזה. כן? אם היו לוקחים בעל תאוות ממון, שעליו דרשו רבותינו זכרונם לברכה, בכל מועדיך יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, אף על פי כן, אם היו מראים לפניו ניגון של ארץ ישראל, אני אתבטל אצלו כל תאוות הממון. מעניין, בסדר? אז הוא אומר, יש ניגון של ארץ ישראל, ומתאר, רבי נחמן מתאר אותו כדבר מיוחד. וזה גם מתקשר לפרשת מקץ שהזכרנו קודם. כתוב שאחרי שנגמר, הם חזרו האחים ליעקב, והוא לא הסכים לשלוח את בנימין, ונגמרה הצעידה, נגמר הכלכלה, אז הוא אמר, אין מה לעשות, צריכים ללכת, ואז יהודה בא והוא אומר, אני ערב לך, כן? חתית לך כל הימים, ערב לך בעולם הזה, בעולם הבא. ואז יעקב אומר ככה. אם כן, איפה זאת עשו? הנה, אם כן, איפה זאת עשו? זה בראשית מ"ג פסוק י"א. קחו מזמרת הארץ בכליכם, והורידו לאיש מנחה, מעט צורי ומעט דבש, לחורות ולות, בוטים ושקדים, וחצי משנה קחו בידכם, וכו' וכו'. מה זה קחו מזמרת הארץ, אומר רש"י, מתורגם מדי משבח בארה, מהפירות הכי משובחים של הארץ. למה זה נקרא זמרת הארץ? שהכל מזמרים עליו כשהוא בא לעולם. כאילו, התבואה הכי משובחת, שכשרואים אותה, אז מזמרים. מעורר לזמר. בסדר? מעניין, זמרת הארץ זה ביטוי מיוחד. ראית, התבואה הכי משובחת, כן? זמרת הארץ, זה מעורר איזה זמרה כשרואים את ה... את הפירות האלה. אז מביא רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, דע כי יעקב אבינו כששלח את בניו עשרת השבטים ליוסף, שלח עמהם ניגון של ארץ ישראל. זה סוד קחו מזמרת הארץ בכליכם, מבחינת זמר וניגון ששלח על ידם ליוסף. כמו שפרש רש"י מזמרת לשון זמר. זאת אומרת, הוא לא שלח, לפי רבי נחמן, הוא לא שלח רק את הבוטנים והשקדים שמזמרים עליהם כי הם הכי משובחים, הוא שלח איתם ניגון של ארץ ישראל. זה מזמרת הארץ. מעניין. עכשיו יש פה את הרבי נחמן המפורסם, שהולחן ונכתב בשיר די נעמי שמר. אז בואו נלמד כבר את הפסקה הזאת, זו הזדמנות.
נעמי שמר, אנחנו
בשירה של... זמרת הארץ, כן. כי דע, כי כל רואה ורואה, יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי המקום שהוא רואה שם. כי כל בהמה ובהמה יש לה עשב מיוחד שהיא צריכה לאוכלו. גם אינו רואה תמיד במקום אחד, ולפי העשבים והמקום שרואה שם, כן יש לו ניגון. באמת, כן? רואה אמיתי, יש לו ניגון מיוחד, והוא מגיע מתוך ההשראה של הסביבה שהוא נמצא שם. הולך ליער הזה, יש לו איזה ניגון אחד. הולך אחרי זה לשטח מראה אחר, מתעורר אצלו ניגון אחר. כי כל עשב ועשב יש לו שירה שאומר שזה לאוכלו. שזה בחינת פרק שירה. ומשירת העשבים נעשה ניגון של הרועה. כן, הרי ידוע פרק שירה, לכל עשב יש שירה שהוא אומר, לכל בעל חי יש שירה שהוא אומר, וכשהרועה יודע להקשיב, כן, לספוג נכון את השירה הזאת של הצומח שמסביבו, אז נעשה ניגון, משירת העשבים נעשה ניגון של רועה. זה סוד מה שכתוב, וצלד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה, ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור והוגב, כי תכף כשהיה בעולם רואה מקנה, היה תכף כלי זמר קנה, כן, הוא מחבר מה הקשר בין יושב אוהל ומקנה, לבין אבי תופס כינור ועוגב. הוא אומר למה? כי בגלל ראיית צאן, כשאדם נמצא עם עכשיו עם הכבשים, בחוץ, בשטח, ויכולים לשאול את העשבים, זה מעורר אצלו ניגון. זה לא דבר מקרי שכן, אחד מהכלים הבסיסיים של רואה צאן זה חליל. אפשר לראות צאן בלי חליל. בסדר? זה, כי זה משהו שהוא מתעורר אצלו ניגון מתוך זה שהוא נמצא הרבה זמן ככה עם הבהמות ליד העשבים, זה מעורר אצלו את ה... מה? אמרתי לה, תמיד רואה צאן, תמיד הוא צריך לנגן, נכון? למה? מה הקשר? תראה, צום, קרא איזה ספר טוב, מה החליל הזה? לא משנה דווקא חליל, אפשר גם גיטרה, אבל אני מתכוון להגיד שהניגון, מה שרבי נחמן מתאר פה, זה דבר שהוא צומח ככה מעצמו, מהנפש של הרועה, כי הוא... איך אפשר להיות כל כך הרבה זמן עם העשבים ולא שיתורץ לך ניגון? כן, כן, אולי דווקא חליל כמובן. ועל כן דוד המלך, עליו השלום שהיה יודע נגן, על כן היה רואה. גם מצינו באבות העולם שכולם שהיו רואים מקנה. זה בחינת מכנף הארץ, זמירות שמענו. היינו שזמירות וניגונים יוצאים מכנף הארץ. כי על ידי העשבים הגדלים בארץ נעשה ניגון כנל. ועל ידי שהרואה יודע הניגון, על ידי זה הוא נותן כוח בעשבים. ואז יש לה בהמות לאכול. כן, מצד אחד העשבים מעוררים את הניגון אצל הרואה, מצד שני, הניגון של הרואה הוא מכוון באמת, אז הוא נותן את הכוח והחיות הטובה בעשבים, ואז זה מחיה את הבהמות. זה בחינת הניצנים יראו בארץ, איזה זמיר הגיע. היינו שהניצנים גדלים בארץ על ידי הזמר, והניגון השייך להם כנל. נמצא שעל ידי הזמר והניגון שהרואה יודע, הוא נותן כוח בעשבים ויש מראה לבהמות. גם הניגון הוא טובה לרואה בעצמו. הניגון לא מועיל רק לעשבים, אלא הוא מועיל גם לרואה. כי מחמת שהרואה הוא תמיד בין בהמות, היה אפשר שימשיכו ויורידו את הרואה מבחינת רוח האדם לרוח בהמיות. עד שיראה הרואה את עצמו, בבחינת וילכו לראות את צון אביהם, פרש רשי שלכו לראות את עצמן. על ידי הניגון ניצול מזה, כי הניגון הוא התבררות הרוח, שמבררים רוח האדם מן רוח הבהמה, בבחינת מי יודע רוח בני אדם עולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת היא למטה. כי זה עיקר הניגון ללקט ולברר הרוח טובה, כמובן במקום אחר. כן, יש לי כוח לניגון למשוך את האדם מהמקום הנמוך הבהמי, לרומם אותו לרוח האלוקית העליונה. מרגישי את זה, כן, ניגון זה לא סתם, שזה משהו כל כך יסודי, בכל התוועדות, בכל בתפילות, כי זה מרומם את הרוח, מובן, אני לא מצאתי, חיפשתי, לא מצאתי, ככה זכו לי שפעם הרב עצמן אמר לנו, שמובן שגם הניגון וגם הנבואה, הם מקורם בספירות הנצח והעוד. שניהם מאותו מקור. כי יש כוח, שניהם כוח של איזו דבקות אלוקית, להתרומם מהמקום הנמוך, להתרומם כלפי מעלה. כן. שמה?
עם אלישה, שמה?
אה, והיה כנגן המנגן, ותהיה לעבד השם, נכון? נכון, שם רואים, נכון, אתה צודק, שם רואים בגמרה, שנבואה ממש היא שורה, אלא מתוך, כן, שמחה של מצווה, שנאמר, והיה כנגן המנגן, ותהיה לעבד השם. כאילו, הניגון הוא מרומם לדבקות אלוקית מ... גם, זה נכון, היה לו רוח רעה, אז הניגון הוא עזר לו להתנקות מהרוח הרעה. זה עיקר הניגון ללקט לברר רוח הטובה וכו'. יש חילוקים רבים בנגינה, טוב וכו' וכו' וכו'. עכשיו תראו. ועל כן, אני דילגתי קצת, על כן יעקב אבינו, שלוש שורות מלמטה. סליחה, אולי יש לכם קצת שונה. אף שלא היה יודע אז שהוא יוסף, יעקב לא יודע שהוא שולח את זה ליוסף. רק כפי מה שסיפרו לו השבטים הנגותיו של יוסף, מבחינתו הוא היה שר משנה למלך, שלח לו ניגון, מה זה?
מה זה הנגותיו של יוסף?
של אותו שר, הם חזרו וסיפרו לו, היינו את המשנה למלך, אמר לנו ככה, אמר לנו ככה, אכל ככה, עשה ככה, אז הוא הבין שהוא אדם אצילי, כן, גדול, אז הוא שלח לו ניגון השייך לשר כמותו. כפי מה ששמע מבניו דרכיו הנגותיו, כי יעקב רצה לפעול אצלו ידי הניגון מה שהיה צריך. על כן שלח לו אותו הניגון של ארץ ישראל. זאת אומרת, מה הוא אומר? כאילו משמע בפשט, אם כן איפה זאת עשו, בואו תיקחו זמרת הארץ, אז הפשט מה אנחנו מבינים? תנו לו מנחה וזה יפייס אותו. אומר רבי נחמן, לא, אם כבר אנחנו עכשיו אין ברירה וצריך, נשלח לו ניגון שהוא ירומם אותו, ואז הוא, כן, הוא יצא מהמקום הנמוך של כל המלחמות וזה, ואז דברים יסתדרו. זה שאמר, קחו מזמרת הארץ בכליכם, שיקחו בחינת הניגון הנעל, שהוא בחינת זמרת הארץ, כנעל בכלים שלהם. והורידו לאיש מנחה, מעט צורים ומעט דבש, מכרות ולות, בוטנים ושקדים. הם בחינת משקולות ומידות הניגון. כי הניגון נעשה מגדולי הארץ, כן? כל ההמשך זה רק כאילו חלקים בניגון, זאת אומרת לפי רבי נחמן. מעט צורים, מעט דבש, מכרות ולות, בוטנים ושקדים, זה כאילו כל מיני בחינות בתוך הניגון. אבל העיקר, מה יעקב שולח שם למשנה למלך של מצרים, שזה במקרה יוסף? את ניגון של ארץ ישראל.
זה מה... הוא
היה ניגון המתאים ליוסף. כן. זה בסדר, זה מה שמתואר פה, שהניגון יש לו כוח, כידוע גם הניגון של הלוויים, נראה את זה עוד מעט. חז"ל אומרים, היה לו כוח לעורר לתשובה, היה ניגון מיוחד לפי כל קורבן, זה היה חטא כזה, חטא אחר, הכהן היה רומז ללוויים ככה, והיו מנגנים את הניגון המיוחד שהיה מעורר את, את מי שהביא את הקורבן, מעורר אותו לתשובה כלפי אותו חד שהוא עשה, וכן, זה היה חלק מהתיקון.
טוב.
אז גם פה אנחנו רואים שיש בחינה מיוחדת לניגון של ארץ ישראל. בסדר? לא סתם. הוא לא אומר שלחו לו זה ניגון, הוא אומר שלחו לו ניגון זמרת הארץ. מניגון של ארץ ישראל כנראה יש לו כוח מיוחד, הניגון של ארץ ישראל, לבוא ולפעול, לפעול אצלו. דרך אגב, יש לנו דיסק של הרב, כאילו של הרב שמואל אליהו, שהוא, מה שהרב שמואל אליהו עשו, לא יודע מי בדיוק עשה אותו, אבל יש לו כל מיני פיוטים כאלה, ספרדים, שירי שבת וזה. יש שם קטע מוקלט של הרב אליהו זצל, הרב מרדכי אליהו זצל, שספר על הרב כדורי זצל, ובסוף יש קטע שהרב שמואל אליהו מספר על אבא שלו, ואז הוא מספר שאבא שלו תמיד היה מגיע, נגיד, למירון, היו מנגנים שם, כל מיני, והוא היה אומר, אני מבקש שתנגנו או משירים של בית המקדש, מלפני 3,000-2,000 שנה, שירת הלוויים, או מניגונים חדשים שבארץ ישראל, את נגנו לי מניגונים שעשו בגלות, ככה הוא מספר על אבא שלו. ואנחנו חושבים, יש משהו כאילו בניגון, עוד מעט ננסה להרחיב, והניגון והשירה, אני מדבר עליהם ביחד, למרות שלא בדיוק אותו דבר, אבל זה ודאי שדברים מאוד קרובים. יש משהו בדברים האלה שהוא שייך במהות לארץ ישראל. וכן, כמו המחילתא, כמו המדרש. מאז שנכנסו לארץ ישראל, אז עכשיו רק בארץ ישראל. בגלות יכול להיות חזרו להכשרן הראשון, אבל לא אומר הרב אליהו, חזרנו לארץ ישראל עכשיו. עכשיו צריך ניגונים של ארץ ישראל.
יש באירופה איתנים מיוחדים.
כן.
גם לא אמר הרב עובדיה, וזה מספר שיש פיוטים ספציפיים שאומר את זה, הילדים הם שרים.
באמת. טוב, זה הרב אליהו יכול להגיד.
טוב.
אז בואו נראה כמה, קצת מקורות, טיפה על השירה, קצת יותר להיכנס לעניין הזה, ואולי טיפה יותר להבין. יש המון מקורות, יש לי ללקט קצת, אבל בואו נראה. אז בקובץ זין, אין שירה בעולם שלא תופיע בקדושת האמונה את זערורי אורותיה. וכשהקדושה היא מתגלה ברוח השירה בצורתה התורה ומלאה, אז היא באמת שירת קודש. אשר אך שרי קודש ושרי אלוהים או שרי אלוהים ישירו אותה. הרב אומר, שירה, אין שירה שאין בה איזה ניצוצות ככה של, של קדושת האמונה. עכשיו, ככל שיותר, מה? שלא תופיע בקדושת האמונה את זהרורי אורותיה. איזה זהרורים, לא יודע בדיוק מה זהרורים, זה, קראתי איזה ניצוצות, אבל כן, אורות ככה שהאמונה שולחת והם יוצאים מתוך השירה. אין שירה בעולם. שזה לא נמצא, אלא מה? הרבה פעמים זה עטוף בהמון המון קליפות, בסדר? והמון המון מסכים. אבל שירה, שירה, זה, אם הגעת למדרג, למקום של שירה, יש שם גם אמונה. עכשיו, ככל שיותר הקדושה יותר מתגלה ברוח השירה, באמת שזה לא עם כמה שפחות קליפות, וזה דבר באמת שהקדושה מתגלה בה, אז היא באמת שירת קודש, שרי קודש, שרי אלוהים ישירו אותה. בסדר? אבל למה? למה שירה זה דבר שקשור לאמונה? קודם ראינו ששירה זה דבר שקשור להשראת שכינה. נכון, לכן זה דווקא בארץ ישראל. גם אמונה קשורה לארץ ישראל. שכון ארץ הוא רואה אמונה. מה זה?
כי זה מתחבר, כאילו, לא יודע, משה הרב סיגל אמר שהגאון מבינה היה אומר שכאילו, השירה זה הדבר השני, כאילו, שהכי כאילו מתחבר להשם.
יש משהו, כן, פעם מישהו אמר לי שהגאון מבינה אמר שאם הוא לא היה רב, הוא היה מנגן. אמרת שאם לא הייתי מנגן, אולי הייתי רע. בכל אופן, אז כן. בכל אופן, אז זה מקור אחד. בואו נראה כמה מקורות וננסה אחרי זה לתת את השירה שלנו בדברים. השירה היא מקור החוכמה. היא באה דרך הופעה, דרך המשכה של חסד מתכונת הנשמה. החוכמה באה אחריה לפרט את פרטיה. חיי העם שיש בהם יסוד רוחני הוא חיי השירה שלו. השירה האומית אינה יכולה לקבל הרכבה, היא מוכרחת להיות כולה שלה. בשעה שיש בה עירובין זרים כבר נפסלה לגמרי במהות צורתה. שירת ישראל היא התורה. בשורשה העליון, שורש החיים העליונים, החיים האלוהים, גדולי הישועה, סגובי הרוממות, תורה קודש, מקור הדעה, אוצר השכלה, מחמד המדע וכו'. שירת ישראל מוכרחת להיות שירת אלוהית, שירת קודש קודשים. ומרחבי החיים של שירת אמת זו מתפשטת על כל גדות החיים הישראליים, כל המעשה והמפעל, כל הכיווי והייחול, יחל ישראל אל השם. אנחנו יודעים, נזכיר עוד שני מקומות שאנחנו נפגשנו עם המושג הזה של שירה. אחד זה התורה שנקראת שירה, נכון? ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, אז יש מי שמפרש את זה, שירה תאזינו. הרמב״ם כותב שבגלל שצריך לכתוב את שירה תאזינו, צריך לכתוב כבר את כל התורה, כי אי אפשר לכתוב רק חלק. אבל יוצא שהפסוק שעליו הציווי, כאילו לכתוב את התורה, הוא כתבו את השירה הזאת. נדמה לי, אם אני לא טועה, שהרמב״ן, מי שוכר מפרש שכתיבו לכם את השירה הזאת כפשוט, זה על כל התורה. כל התורה נקראת, התורה נקראת שירה. מקור הפוך, שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות את חזקיה משיח וצנחיר גוג ומגוג, ולא זכה, למה? משום שלא אמר שירה. מה זה לא אמר שירה? לאני יודעת, אני מבין, לאור הדברים פה, שירה זה לא רק להגיד תודה. הלל, כשאומרים שהלל זה שירה, זה להלל זה לא, אני לא סתם משבח. אלא שירה זה משהו שכשאדם מגיע כבר לומר שירה, אם זה לא סתם חיצוני, שהוא פותח ספר שירה עכשיו והוא קורא את זה, אם באמת הוא שר באמת, זה משהו שהגיע כבר להשתפכות הנפש, כי הנפש עלתה על גדותיה ועכשיו היא נשפכת החוצה. הוא הגיע למקום שהוא לא אומר תודה עכשיו כי צריך להגיד תודה. חזקיה, בוודאי שחזקיה הכיר בכל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, אין ספק. הוא ראה 180 אלף מחנה אשור, עומד בלילה אחד, כאילו. יש לנו אבא אמינא שחזקיה היה צדיק גדול כידוע, שהוא לא דל, הקדוש ברוך הוא לדבר הזה. אבל להגיד שירה, זה מקום שבו אתה כל הנפש היא עכשיו היא מלאה בהכרת הטוב, בהכרת תודה, בהכרה בנס, והיא עכשיו משתפכת והיא אומרת שירה בצורה טבעית, לא כי מישהו עכשיו אומר לה. אם מישהו עכשיו אומר לך ואתה אומר שירה כי צריך, אז זה לא. כן, הרב ויצמן סיפר שפעם הגיע איזה תלמיד שחזר מהצבא, אז הוא הגיע אליו, ואז הוא אמר, אז אהוד ציאני היה הרלה של העזר של הרב ויצמן. אז הוא מגיע התלמיד לרב ויצמן, אומר, הרב, אהוד אמר לי שאני צריך לחזור לצבא, אהוד אמר לי שאני צריך להגיד שלום לרב. אז אמר לו, אני אלך שנייה לשאול את אהוד מה אני צריך לענות לך. כאילו מה צריך להגיד שלום? להגיד שלום כי אתה רוצה להגיד שלום, כי אמרו לך צריך להגיד שלום. אז אותו דבר כאילו שירה זה משהו שהוא אמור כאילו להתפרץ מבפנים. עכשיו חזקיה, אנחנו לא מדברים על חזקיה כביקורת, כן, אלא רק ממה שחזר רוצים להגיד לנו. זה מצב שנס היה מאוד קשה, זאת אומרת, היה מצב רוחני מאוד קשה באותו דור. אז הכירו בנס, אבל התחושה הייתה אחרי כל הנס, כאילו עדיין לא היה, לפחות לא ברמה הלאומית, לא מדבר על חזקיה עכשיו מצד עצמו, לא היה מקום של הכרה מלאה עד כדי כך של כל הנפש עם מכירת תודה לקדוש ברוך הוא. זה שירה. והתורה היא שירה, התורה זה השירה של עם ישראל, זה המקום שבו ההופעה הנשמתית היא מתפרטת על גדותיה, כשעם ישראל מחובר לתורה, התורה היא השירה שלהם. כשאנו מחוברים לתורה מבפנים, בלימוד, אז ההכרה האלוקית היא מתפרצת מתוך הנשמה. אולי לכן גם שירת האזינו היא הלב, גם בפרק לב של בספר דברים, זה לא משנה, זה סתם, לא חלוקה יהודית. אבל היא הלב של התורה, במובן הזה היא נקראת שירה, ולכן מכוח הכתיבה שלה עכשיו מתפשטת הכתיבה על כל התורה כולה, כמו שהרמב"ם אומר. בסדר? כי זה השירה, זה השירה תאזינו, היא בעצם השורש של התורה, ככה רמב"ן מתאר אותה, היא השורש של כל התורה, למה? כי מתארת את כל ההיסטוריה, מיצירת עם ישראל, הליכה במדבר, כל הניסים, החטאים, הגלות והגאולה. כי זה השירה, החיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. גם שיר השירים, שהוא השיא של השירה, כן? שהוא, כמו שיש קודש, יש קודש הקודשים, מה שהרבה כיב אומר, אז שיר השירים הוא קודש קודשים. שירה זה קודש, ושיר השירים הוא קודש קודשים, כי הוא מבטא את האהבה הגדולה, זה לא איזה משהו חיצוני. הנביא אומר, שיר השירים פתאום רואים כמה הכנסת ישראל אוהבת את הקדוש ברוך הוא, וזה משהו מתפרץ מבפנים, ולכן זה שירה, זה השירה הכי גדולה, כן, שהיא גם נכתבה ביום חנוכת המקדש, ככה חז"ל אומרים, שיר השירים נכתב ביום חנוכת המקדש, כי החיבור הגדול, כאילו זה כמו חתונה, החתונה, יש ניגון, יש שירה, למה? כי זה משהו מתפרץ מבפנים. ואז אם אני מסכם רגע עד כאן, ואחרי זה נראה אותי פעם קורות, השירה היא שייכת במהות להשראת שכינה. זאת אומרת, המקום שבו העולם הנסתר הוא פוגש והוא משיק לעולם הנגלה, ואז הוא ככה צף על גדותיו ומתפרץ החוצה, הוא מופיע כשירה. כי זה מקום שבו כל המסכים, כאילו אנחנו חיים במהלך היום יום, אדם חי כל מיני עניינים חיצוניים וכו'. אבל כשאדם מגיע לשירה, כן, משורר נגיד, הוא לא יכול, הוא יישב עכשיו בתחנת רכבת עם כל האשן, לא יודע איזה שירים ייצאו לו. צריך לשבת ככה מול איזה נוף טוב של נצרת, לא יודע מה. רואה, לראות אוויר ככה צלול. שקיעה, כן. ואז הנפש, ואז הנפש היא כאילו משתחררת מהדברים החיצוניים של החיים. היא מתחברת למקום היותר עמוק שלה, ועכשיו לאט לאט היא עולה על גדותיה, כן, אין משהו שמעכב אותה, ואז היא משתפכת, ואז יוצאת שירה שהיא באמת מבפנים, שירה או ניגון, אותו דבר בניגון. אז הדבר הזה הוא ודאי תלוי בהשראת שכינה, זאת אומרת, כשאין השראת שכינה, אז יש לנו נתק בעצם בין העולם הגלוי לבין העולם הנסתר. אז השירה היא שירה חלקית, אז כשלא נכנסו עם ישראל לארץ ישראל, אז אין המקום של השראת שכינה, אז כל הרצות אפשר לומר שירה, אבל ממילא גם השירה הזאת היא שירה יותר נמוכה. היא לא שירה בקומה העליונה שלה. ברגע שנכנסו לארץ ישראל וכבר יש מקום של השראת שכינה, איך אפשר להגיד עכשיו? אין עכשיו הכשר בשאר הרצות לומר שירה, למה? כי יש לך את השירה הגיעה למקום העליון שלה, איפה היא אמורה להופיע בארץ ישראל. כשהצד הנסתר, יש השראת שכינה, האור האלוקי, הוא יכול להתגלות בצורה שלמה. ולכן גם כל פרט, ודאי בציבור, כשאומרים הלל, כן? שירה כמצווה, הלל על נס שנסע לעם ישראל, אבל זה נכון גם לכל פרט. הוא יכול עכשיו באמת להגיע למקום הרבה יותר עמוק, שהנפש שלו היא באה והוא נפגש איתה בצורה עמוקה, אז עכשיו זה שירה, וזה ניגון מיוחד של ארץ ישראל, שיעקב שולח אותו למצרים וכו' לכל מה שראינו, כן.
אמרתי, כאילו, הכרת תודה וכאילו שירה, כאילו,
זה... אמרתי, ששירה זה מעבר לעת הכרת הטוב ברובד הפשוט שלה. אי אפשר הכרת הטוב, שאדם בא ואומר תודה. הוא ביצר להגיד תודה.
ששומרים אדון, זה הכרת תודה כאילו לא...
כן, אני אומר גם את זה, גם את זה, אפשר להגיד בתודה. אתה לפעמים מרגיש את זה. כשמישהו בא ואומר תודה כי צריך, אתה מרגיש שהוא אומר תודה שבאמת יוצא לו מהלב. זה שירה. כן, הרב שמואל סיפר שם, שהרב אליהו אמר, כאילו, כשאתה לומד תורה, תגיד את זה בשירה. כשאתה מתפלל, תגיד את זה בשירה. כאילו, אל תהיה עם ראש בארץ. כאילו, תחיה את החיים בשירה. ותחיות את החיים בשירה, זה מקום כזה שהאדם הוא מחובר לעולם הפנימי שלו, וכל מה שהוא בא לעשות מגיע מבפנים, אז הכל יוצא בשירה. בסדר? כשהשירה יוצאת בצורה טבעית, זה סימן שהאדם הוא במקום שהוא מקובר לעצמו עכשיו. בסדר? לא כשהוא שר חיצונית. וכשאדם מגיע במקום כזה, הנפש עכשיו היא עולה על גדותיה, הוא מגיע מבפנים, זה צף עד שזה נשפח החוצה כשירה. הדבר הזה, בואו נראה אותו עוד קצת מכמה מקורות. הרב בעולת ראיה, כידוע, השירה היא תפקיד מיוחד ששמור ללוויים. אנחנו אומרים, בפרשת התמיד, אז אנחנו אומרים, שקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, כן, להיות כהנים בעבודתם, ולמיד דוכנם, ישראל במעמדם. ואתה בעוונותינו חרב בית המקדש ובוטל התמיד, ואין לנו לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו ולא ישראל במעמדו. אז הרב מסביר מה אמור להיות כשהמקדש קיים, שלושת הבחינות, כן, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, הדוכן, עיקר העבודה של הלוויים זה השירה, זה בדוכן, יש להם גם שוערים, נכון, אבל עיקר העבודה של הלוויים בשירה, בדוכן, בישראל במעמדם. עצם העבודה שסוד החיים האלוהים אינם ספונים בה, למעלה מכל השכלה וכל רגש, רק מדבר השם מחיי כל, זה נמסר לכהנים, בבחירת השם, בהטבעה טבעית רוחנית עליונה בסגולת נפשותם. ולוויים בדוכנם, נמסר להם האופי להרגיש את הרוממות הנפשית, המתמלאה ברוח השירה והזמרה, בהופעת הקודש המתגלה בנשמה, מרוח הקודש העליון, השורה על ידי העבודה הקדושה. ואז כבר ההשפעה מוכנת להיות מתקבלת באומה כולה על ידי שלוחי אנשי המעמד ישראל במעמדם. יש פה תיאור מאוד מופלא של הרב על התהליך הזה שקורה כשבבית המקדש, כשהכהן הוא עובד את עבודת הקורבנות, ונמצאים שם הלוויים בשיר, ונמצאים שם אותם שלוחים של עם ישראל, מעמדות, שיש תורנות בבתי אב בעם ישראל, להגיע לעמוד על הקורבן התמיד, כי כידוע ככל קורבן צריך שיעמוד עליו מי שמקריב, קורבן התמיד הוא של כלל ישראל, אז עם ישראל שלח נציגים, זה אנשי המעמד, משנה בתענית מה שהיא מתארת, אנשי המעמד שיש תורנות בבתי אב, ועם ישראל שולחים אנשי מעמדות. יש פה איזה תהליך שאיך האור האלוקי יורד כל יום, כשקורבן התמיד הוא המרכז שלו, אבל מה קורה מסביב לקורבן התמיד? אומר הרב, הכהן הוא עושה את, מקיים את העבודה שבתוכה יסוד חיים אלוהים, ספונים בעבודה של קורבן התמיד. מסביר בעריכות, מה בפסקאות של קורבן התמיד, מה יש שם בקורבן התמיד, לא משנה כרגע, אבל זה התפקיד של הכהן. אבל עכשיו צריך שיהיה, הכהן הוא עובד למעלה מכל שכל ורגש, במקום מאוד פנימי. אבל עכשיו צריך שיהיה מי שיקלוט את, את אותה אווירה של קדושה שהיא עכשיו יוצאת, כן? ומשתפכת מתוך העבודה הקדושה הזאת. מי קולט אותה? זה הלוויים. הלוויים הם, כן, נמסר להם האופי להרגיש את הרוממות הנפשית. עוד רגע נראה זה גם קצת בשפת אמת. יש תכונה מיוחדת ללוויים שהיא קשורה לדבקות אלוקית, שהלוי הוא, הוא יש לו יכולת יותר מישראל להרגיש את את הקדושה הזאת שנובעת מעבודת הקורבנות. אז הלוי שעומד שם בדוכן, כן, בשירה ובזמרה, הוא קולט בנפש שלו את הקדושה הזאת שמופיעה מתוך עבודת הקורבנות, וזה יוצא אצלו דרך השירה והזמרה. עכשיו את זה צריך שמישהו יקלוט ויעביר הלאה. אז זה אנשי, זה ישראל שעומדים שם במעמד, הם קולטים. אחרי אם לא היה את הלוי, אז לא היה כוח לאותם ישראלים לקלוט את אותה קדושה מהעבודת, זה היה דילוג מדי גדול. אבל הלוויים הם קולטים את זה ברגע שלהם, מוציאים את זה מתוך הנפש שלהם בשירה וזמרה וניגון, ועם ישראל שעומד שם במעמד הוא קולט כנציגים של כלל ישראל, ומשם עכשיו יוצאת אווירה של קדושה לכללות האומה יום יום בבוקר ובין הארבעים. שאלה?
כן. הרי לכאורה בתכנון, כאילו, מה שאני יודע שהבכורות היום עוברים לעבוד מקדש. אז למה, כאילו, אז לפני כן, כאילו, אז תמיד היה, התכונה הזאת של הלווים הייתה אמורה להיות תבואה בבכורות, בכורים. אז כאילו, פתאום התכונה הזאת נעלמה.
קודם כל, אני לא בטוח שהלווים לא היו מלכתחילה אמורים להיות. זאת אומרת, הבכורות, העבודה זה כנגד הכהנים. בסדר? נכון שבני לוי החליפו את הבכורות, זה נכון. אבל אין הכי נמי, בסדר? התכונה הזאת של לוויים היא עוד מלוי, הבן של יעקב, בסדר? אבל איך זה היה בא לידי ביטוי? לא יודע מה היה, אם זה היה, היו הבכורות, איך של לוויים, היה להם עוד תפקיד אחר, אני לא יודע בדיוק מה, בסדר, אנחנו לא יודעים. אבל בסדר, זה נושא בפני עצמו, היחס, כאילו המעבר בין הבכורות ללוויים, ויחזור לבכורות, לא יחזור לבכורות, אבל בוודאי שהלוויים, הקדושה שלהם התחילה עוד, כבר בחטא העגל רואים אותה, ועוד לפני כן כבר במצרים, ועוד לפני כן כבר אצל קריאת השם של לוי, עוד רגע נראה את זה קצת בשפת אמת אולי. אתה בבנותינו חרב בית המקדש בוטל לתמיד, כשהנשמות תאורות, כשאור החיים הפנימיים שבאומה הולך ועולה ביושרו, כשהשקיקה לצדק, ליושר, לאמת, לקדושה, לנטרת החיים היא קבועה, אז הקודש הכללי עומד במכונו. בית המקדש למשפטו, סדרי עבודותיו מקשרים את העולמים ואת ההוויה, את הזמן אל הנצח, את הפרטים למקורותיהם הכוללים, והכל עולה באחדות שלמה, ואין הפסק בשפעת האורה. כשיש טהרה בנפשות, אז בית המקדש והעבודה, יש לו כוח לחבר את כל הפרטים אל השורש הרוחני, את כל העולמות אל הנצח, כן, וכו' וכו'. אבל אתה בעוונותינו חרב בית המקדש. כשהחיים נדלדלו ואור הקודש שבהם מועם, החיים נהיו הרבה יותר נמוכים, גסים, גשמיים, אי אפשר שאור הקודש יזרח בגילויו. אי אפשר עכשיו. אם בית המקדש עכשיו יאיר בכל העוצמה שלו, אין לנו כוח לקלוט את זה בחיים הנמוכים שלנו, שהם נפלו בגלל העוונות. ושכינה עלתה ונתעלתה מהגלות במכון עוזה, במרכז חיי הרוח של האומה, ושפע הקודש של האורה האלוהית בא רק לעתים רחוקות. כל מיני הפסקות והסתרות מונות את ההמשך התדירי של קדושת העבודה מלהופיע בעולם. מאחר שחרב בית המקדש, נמצא כאן ההשפלה של ההפסקה, של הרעיות, של הרעיות של הזרחת הקדושה בעולם, ואי אפשרותה של ההמשכה התמידית באין הפסק. חרב בית המקדש בוטל לתמיד. ואת התמיד הוא היה קדושה אלוקית שכל הזמן, כמו איזה לב שכל הזמן לא מפסיק לרגע לפעום ולהזרים את הדם לכל הגוף, ככה קורבן התמיד הוא היה כוח, כשהמקדש קיים, כל בוקר, כל יום, כל יום, כל יום, בוקר, ערב, מזרים את הקדושה האלוקית בתהליך שראינו אל עם ישראל ולעולם כולו, לארץ ישראל ולעולם כולו. אבל ברגע שנפלנו, התפילות כנגד תמידים, נכון, זה משהו מעין, אבל זה כשיהיה בית מקדש זה יהיה עשרת מונים, לא דומה בכלל לכוח של התפילה היום. גם זה שהיום לפעמים קשה לנו יותר להתחבר לתפילה, זה הרבה הרבה קשור לזה גם שאין בית מקדש. אז יש איזה נתק. כשיש בית מקדש, כל התפילות גם מתרוממות. ואז הפסקה השלישית, אין לנו לא קיים בעבודתו, לא להביא בדוכנה, לא לסעוד במעמדו. כשהיה בית המקדש קיים, וקדושת האומה בכלל עומד בכל תוקף גילויה, אז הופעת האורה של העבודה וסגולתה הופיעה על כללות הכהונה. כהנים בעבודתם, קדושת הרגש והשירה על כללות הלוויים, לוויים בדוכנם, קדושת קבלת השפעה רוחנית עליונה זו, הופעה על כללות האומה על ידי שלוחי ישראל במעמדם. אבל בעוונותינו, בחורבן הבית ואורות הקודש הסתמה דרכם, אז אין די שאין הקדושה הכללית בהמון ומדגלה, אלא אפילו אלה יחידה סגולה שיש בהם דעה שכאילו נבנה בית המקדש בימיהם, אינם יכולים כלל להוציא לפועל את הכוח הקדוש הגנוז בהם וכו' וכו'. אז אין לנו לא כהן בקדושתו, לא לוי בדרוכנו, לא ישראל במעמדו. אבל רואים כמה גם הכוח הזה של השירה, כן, שהיא נובעת מהרגשת הקודש, הוא תלוי בבית המקדש. ראינו קודם כל שתלוי בארץ ישראל, עכשיו אנחנו רואים גם שהמקור שלו בארץ ישראל, כמו כל הדברים בסופו של דבר, קדושת ארץ ישראל נובעת מקדושת המקדש. אז גם בדבר הזה רואים השיא של השירה והניגון הוא בבית המקדש. למה? כי שם אנחנו במקום שיש השקה בין העולם הנסתר הרוחני העליון, שזה הכהן מביא אותו בעבודה שלו, לבין הרגש שלנו, שזה הלוי, הוא זה שיודע יש לו את הרגש הכי עדין לקלוט את את הרגשת הקדושה הזאת, וממשם זה יוצא הלאה לעם ישראל, במעמדם ואחרי זה לכל ארץ ישראל וכל עם ישראל. נראה עוד רק פסקה אחת בשפת אמת ונסכם. במדרש שיר השירים, כן, שפת אמת על פסח, שקוראים את שיר השירים בפסח, נשיר למי שעשאנו שירים בעולם, שבני ישראל נעשו משוררים לקדוש ברוך הוא, כדכתיב עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, כן? איזה מדרש מופלא. אנחנו המשוררים של השם, אנחנו, כן, בעצם אמורים לכתוב את השירים של הקדוש ברוך הוא. לתאר את ההופעה האלוקית ביופי שלה, בהדר שלה. כי הנה השירה, מה? אני חושב שמה שהשפת אמת מתכוון, והרב קוק מסביר את זה, את המדרש הזה, את עם זו יצרתי לתהילתי יספרו בפסקה הראשונה בישראל ותחייתו, שבעצם מציאות החיים של עם ישראל, החיים של עם ישראל הם שירה. אם תסתכל על החיים של עם ישראל, אתה תראה איזה שירה אלוקית יש. איזה שירה אלוקית יש בכל ההיסטוריה, כולל בזה שאנחנו היינו מוכנים למות על קידוש השם. ובחזרה שלנו לארץ ישראל זה שירה אלוקית יש, וכל ההיסטוריה, כן, זה היא בעצם ביטוי של החיים של האומה זה השירה האלוקית. עכשיו יש אנשים שהם יותר, אצלם יש את היכולת לקחת את העולם הפנימי ולהוציא אותו למילים מדויקות. אתה לפעמים קורא שיר של משורר או שומע איזה ניגון שפתאום אתה נורא מתרגש. עכשיו, מה קורה? כאילו, אתה, אנשים, הרבה אנשים שהם לא משורים, לא יודע, ניקח אנשים, לא יודע מה, רופאים, מדענים, אנשים שיותר שכליים, הם מאוד כישרונים בתחום הזה, אבל לפעמים יש להם פחות כישרון לבוא, להצליח לבטא את העולם הפנימי בצורה מדויקת. הם ינסו לכתוב כל, אבל זה לא יהיה ממש מדויק. ופתאום אתה, המשורר יש לו יכולת, זה נכון, לא רק משורר, גם צייר, גם אומן, האומנות בכלל. היא יכולת לקחת את העולם הפנימי ולבטא אותו בצורה כמה שיותר מדויקת, לבטא רגשות מאוד עדינים, שליליים או חיוביים, לא משנה, כן? ואז אותם אנשים הם עושים את זה, ועכשיו כשאתה נפגש עם היצירה שלהם, פתאום זה מעורר אצלך רגשות פנימיים, בסדר? כי בני האדם הם, העולם הרגשי והנפשי הוא הורמוני, הוא אצל כל בני האדם, יש אצל כל אחד העניין שלו, אבל יש הרבה דברים משותפים. ואז פתאום אתה נורא מתרגש, כי הם עזרו לך לפגוש נקודה פנימית אצלך. אז כל החיים של האומה הם שירה אלוקית, אבל כשמגיעים עכשיו האנשים שיש להם גם את הכישרון הזה, לכתוב עכשיו שירה, הרב לא סתם קורא שהספרות צריכה להתקדש ולהתאר, וכל ה... נכון. לכתוב את הרגשות הטובים האלה, כן, התיאורים, להוציא אותם אל הפועל, ובעצם היכולת לקחת את אותו עולם אלוקי נסתר שבתוכנו, ולהצליח להציף אותו, כן? שיצא החוצה ונוכל להיפגש איתו בצורה היפה שלו. אומר השפת אמת. כי אינה השירה באה מכוח דבקות אל השורש. מתחבר למה שדיברנו קודם. לכן הלוויים בשיר שהם בחינת דבקות וחיבור לשורש. כן, למה לוי, במקום אחר, לא הבאתי את זה פה, אבל כתוב, אתה ילווה אישי אליי. לוי נקרא על שם הליווי. כל השם שלו הוא על זה. עכשיו, האיש שלי התחבר אליי, כן? שאלה אומרת, עכשיו שילדתי לו כבר שלושה בנים, אז כאילו מילאתי את החלק שלי, יש ארבע אמהות, אז אני כבר מילאתי את החלק שלי, ועכשיו הוא ילווה אליי, עכשיו הוא יתחבר אליי. אז לוי הוא נקרא על שם הדבקות. רואים לא סתם גם שהוא השלישי, לא משנה, זה קשור גם לשלישי שהוא מחבר, המהר"ל כותב נכון ששלישי זה כמו משולש שיש לו צורה שלמה. יש פה דבקות, יש פה כבר איזושהי שלמות של חיבור, ולכן גם כל מי שמזרע לוי, יש לו איזו הכנה פנימית לחיבור אלוקי מיוחד לכל הלוויים, אחרי זה הכהנים שהם עוד יותר, מדרגה עוד יותר עמוקה בתוך שבט לוי. ולכן בקריאת ים סוף, והיר ישראל וימינו בהשם משה עבדו, לכן אז ישיר. מכוח ההידבקות שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה, חזקאל בן בוזי וכו'. היה פה איזו השראה, מאוד, השראה רוחנית, השראה שכינה מאוד מאוד גדולה, שזה עורר לשירה. כן, זה דבר טבעי שהשירה פרצה החוצה. אתה חווה כזה חיבור פנימי, אתה רואה השראת שכינה, וכל פרט ופרט, אז השירה מתפרצת עכשיו החוצה. כן, כי שירה זה דבקות אל השורש. באמת כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו ברא, וכל בריאה כשנגמר מכוון הבריאה שלה, יש בה בחינת שירה. זה פרק שירה, כן? שכל בריאה היא שרת השירה שלה. בני ישראל בכלל מכירים את בורם, מדבקים בשורשם. לכן נמצא בהם השירה. וזה שאמר, אשר לשלומו למי שהשלום שלו. כי בחינת שלום מדבקות בשורש, טוב וכו' וכו'. אז השירה אנחנו רואים, כן, אני חוזר למדרש שהתחלנו איתו, לגמרא במגילה, שהשירה שייכת לארץ ישראל במיוחד. הייתה לפני זה בכל הארצות, אבל ברגע שנכנסו לארץ ישראל, אז פסק ההכשר של שאר הארצות, ועכשיו השירה שייכת דווקא לארץ ישראל. כי אם שירה זה דבקות בשורש, שירה זה אותו מקום שהעולם הפנימי עכשיו, כמו שאמרנו, הוא צף, אנחנו נפגשים מעולם הפנימי, הוא צף ועולה גם למקום המודע שלנו, ואז הוא משתפך החוצה בשירה, בניגון, בזמרה, אז בוודאי שהמקום השלם שדבר זה יכול לעשות רק בארץ ישראל. ולכן אז בטלו כל הארצות מלומר שירה. זה לא שאין בשאר הארצות גם כן אפשר להגיע אבל כמו שראינו, הרב כותב, אין שירה בעולם שלא תופיע בקדושת האמונה, גם אם זה בחוץ לארץ וגם אם זה גוי כותב את זה. כל אדם שכותב שירה, יתנוצץ בו איזו נקודה אמונית, איזו נקודה של השראה פנימית. אבל מכאן ועד להגיע לשירת קודש, שהיא כל כולה מופיעה את הקודש הפנימי, האלוקי, זה כבר הרבה מדרגות, זה תלוי ודאי בעם ישראל, ובארץ ישראל, ובמקום המקדש, והלוויים, יש לזה הרבה הרבה מדרגות. אבל השורש של השירה והניגון הוא בבית המקדש, הוא בארץ ישראל, זה הניגון שראינו שיעקב שלח ליוסף, ונסיים בדברים גם כן מרגשים של הרב משה צבינריה. הוא מביא את רבי נחמן, על קחו מזמרת הארץ בכלכם. הוא שואל, ששלחנו ניגון של ארץ ישראל, הוא שואל, לכאורה תמוע הדבר ביותר, ניגון של מעלה מביתו של יעקב אבינו, מנגינה שנתנגנה ועלתה מעמקי נפשו, שחוברה באווירה הזך של ארץ ישראל, באוויר אדמת הנבואה, כיצד אפשר להוציאה לחוץ לארץ? לשלוח אותה במתנה למשלל למלך, עובד כוכבים ומזלות, שיסאב אותה בנגינת שוטי שיחר, במרזח סבועים? אלא כאן גנוזה דאגתו הפנימית של האב השקול לבנו שנעלם. התקווה של ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין, שנתנסה ברוח הקודש, מי זה אחיכם אחר? זה יוסף, הוא התכוון לשימון, אבל הוא אמר את זה במילים כאלה, שכאילו בסוף מתברר שהכוונה ששלח גם את יוסף, אותו אח שחיכו לו עשרות שנים, שלא הרפתה ממנו. המחשבות המשוטטות שמה נתגלגל לפינה זו או אחרת במצרים, נשתקע ונתרחק ונשע את כל בית אביו. והייתה הכוונה, ישלח הניגון למשנה למלך, ינוגן אחר כך בראש חוצות, אולי יגיע לאוזני הבן העובד, ופתאום ישמע ויזכר בימי נעורה בבית אבא, יעורר נימות חבויות בלב, ורוח אחרת הפעמה, הוא לבש עוז וחתר ושב אל בית אבא. טוב, שנזכר ניגון, ניגון מיוחד של ארץ ישראל, כמו שבשיר, כן? וכשהלב מן השירה מתמלא, משתוקק לארץ ישראל, נזכר את השם בשירה האמיתית של ארץ ישראל.